טוב. יש עוד? אתה בשביטה?
אני בלי סוללה, ביקשתי לברור.
אתה בלי סוללה וזה. אין לך את המתן הנייד וזה.
אני לא חושב שאתה אפילו יודע שיש בגוגל דרייב את כל השיעורים. אתה יודע את זה או לא?
לא. ואני לא מתכוון לשמוע אותם. יש כנראה אנשים שמקליטים את עצמם והם שומעים אחר כך. טוב, איפה היינו? 218.
האדם
נבוא את הדם מוסרית. כן, אני חושב שכן, לא? טוב, האדם הוא בעל תודעה מוסרית, והכלי להוציא לפועל את תודעתו המוסרית הוא התודעה הפסיכולוגית. משהו חדש נולד לנו. התודעה הפסיכולוגית שונה מאדם לאדם, ולכל אחד יש נטיות מוסריות שונות.
איך אתה מגדיר
את
התודעה?
איך אני מגדיר מה?
תודה.
לא יודע. תודה. צריך להגיד. אולם כפי שאיש אינו נולד נגר, אלא לומד את מקצוע הנגרות, איש אינו נולד רשע או צדיק. ולכן כל אחד יכול ללמוד את החוכמה הנצרכת כדי להיות צדיק, על אף נתוני פתיחה לעתים בעייתיים. אין ספק שכאן יש כמה דברים חשובים, כי משתמע מהדברים האלה. קודם כל, תודה מוסרית, זה כביכול אותו דבר אצל כולם. כן? ככה משתמע. רגע, זה תמועת חיי היום.
זה
נעבור את זה.
שנות דוד,
כן, כן. לא, כי יש תעמוד פתאום עם זה. אז התודעה המוסרית היא אותו דבר אצל כולם, כן? מה זה התודעה המוסרית? הנה הגדרה, כן? צריך להגדיר את הדבר הזה גם, כן. מה זה? אבל זה מה שנאמר מיד אחרי זה, כן? איש אינו נולד רשע או צדיק, אבל להיות רגיש לערכים, לתודעה המוסרית, כן? התודעה הפסיכולוגית היא אישית, פרטית, כן? ומה שהוא אמר כאן, התודעה הפסיכולוגית שונה מאדם לאדם, לכל אחד יש נטיות מוסריות שונות, אז זה האני שלי, כן? אבל מה שאני צריך זה למעשה לקנות או ללמוד את לא רק את הרגישות הזאת יש לי. עכשיו, איך אני יכול לדעת אם מה שאני הולך לעשות הוא טוב או לא? זה לא משהו טבעי, זה חוכמה. יש חוכמה וצריך ללמוד את החוכמה הזאת.
חוכמה זה לא טבעי?
לא. משהו שנלמד. אם אני לא לומד, אני לא אוכל לעבור מהשלב שנקרא ישר לשלב שנקרא צדיק. מטבעי אני ישר, אני לא צדיק. לכן שאומרים לילד כזה, אתה צדיק וזה, זה לא, הוא ישר. אם לא מלמדים אותו את החוכמה המתאימה, הוא לא יוכל להיות צדיק. זה עניין של חוכמה. זה שיש לי נטייה חיובית, זה עוד לא הופך אותי לצדיק. כי אני יכול לטעות בתום לב. אם לא מלמדים אותי מהו ערך, סולם הערכים, איך אני יכול לדעת? זה ניחוש. אני יכול להיות שהניחוש שלי תואם בדיוק, אבל זה אקראי לחלוטין. כן, יש כאן חוכמה שצריך ללמוד אותה. זה דבר חשוב כאן. והיכולת להיות צדיק, מה שהוא הוסיף בסוף, ולכן כל אחד יכול ללמוד את החוכמה הנצרכת כדי להיות צדיק, על אף נתוני פתיחה לפעמים בעייתים. אבל לא בגלל הנתונים האלה, אני לא יכול להגיע לצדקות. נולדתי בשכונה בעייתית ביותר, שם כל הילדים הופכים להיות פושעים, 90%. כן, בסדר, 90%. הסטטיסטיקה היא נכונה, וגם העובדה שאני יכול לבוא ולהגיד, אני לא אהיה. שני דברים בו זמנית נכונים. זה נכון שיכול להיות שקשה לי יותר, אבל זה לא בלתי אפשר. ומה זה תלוי? תלוי בי. מדוע? כי מעבר לתודעה הפסיכולוגית שהיא אישית, יש תודעה מוסרית. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, תעשה ככה וככה 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 וככה, צריך ללמד אותו גם כן איך מגיעים לנקודה הזו. כי יש בידי האדם לעשות בדיוק את ההפך. כל עוד לא לימדתי אותו, אני לא יכול לבוא בטענות אליו.
תודה מוסרית היא חיצונית לאדם?
לא, היא לא חיצונית, אבל היא חלק, קודם כל היא אוניברסלית לפי הדברים כאן, כן? והיא דרכשת. היא קיימת, אבל אני צריך לרכוש אותה. זה שמשהו קיים זה עוד לא אומר שזה שלי. זה קיים. כשאני צריך לקבל הכרעה, על סמך מה אני מקבל את ההכרעה? על פי האינסטינקט הטבעי? או על פי חוכמה שאני למדתי?
אבל ההחלטה שאני מוסר או לא, כמו שאתה מדבר על הסביבה הפושעת הזאת, זה אינסטינקט פנימי שאומר לי שזה לא טוב. זאת אומרת, לא רק חשתי את זה מהסביבה, הסביבה נותנת לי ניסיון אחרת, אז מאיפה זה בא ההחלטה שלי?
מהישרות שיש בי. יש בי ישרות. זה יש בי ישרות. ודאי. והאלוהים עשה את האדם ישר. יש ישרות. ישרות זה לא צדקות. זה נטייה לרצות לעשות את הטוב. אבל אפשר להתגבר על הנטייה הזאת ולהגיע בדיוק הנטייה הפוכה. כן? איך אני יכול לצאת, להוציא את זה מהכוח אל הפועל? יש חוכמה וצריך ללמוד אותה. אין שום דבר טבעי.
זה עדיין הרמב״ם או
שזה מניטול? זה הפירוש של מניטול הרמב״ם.
הוא חשב ככה?
מי?
מניטול?
כן.
הוא שונה מהרב קוק בנקודה הזאת.
שונה בהרבה נקודות מהרפוק.
כן, והרפוק המוסר הטבעי הוא הדבר הטבעי.
כן, אני לא... אני חושב שצריך להעמיק הרבה בדברי הרפוק כדי להבין למה הוא מתכוון שהוא מדבר על המוסר הטבעי. זה לא נראה כפשוטו. זה נורא כפשוט. אני חושב ש... המחלוקת כאן היא לא גדולה. היא לא גדולה. מה? כן, כן, ודאי. כן, כן, זה נכון. אצל הרב קוק יש נואנסים כאלה. נכון, נכון, אתה תגיע איכשהו. אבל איך, בדיוק. בהרבה מקומות, מניטו מתייחס לאיך, ומבחינתו זה לא פחות חשוב מאשר התכלית. זאת אומרת, אין מחלוקת לגבי התכלית. בסוף הכל יהיה טוב. הכל יהיה ורוד. כן, זה לא מעניין אותי. התהליך מעניין אותי. איך אני מגיע לשם? איך אני מבטיח, והרב קוק זה פחות מעניין אותו. כן? כאילו זה יבוא לבד. לא, זה לא פרט מניטות זה לא יבוא לבד. לא רק זה, הוא לא, זה ברור שהוא היה מחנך, אבל גם הרב קוק היה מחנך. אבל זה לפני מלחמת העולם השנייה וזה אחרי. אני חושב שתמיד חוזרים לאותה נקודה. אי אפשר לסמוך על הנטייה הטבעית כי ראינו לאן זה מוביל. כן? אז צריך להגיד את הדברים. אולי זה היה ברור לפני, אבל עכשיו זה ממש לא ברור וצריך להגיד. זה מה שמתברר מכל ה... זאת אומרת, אני חושב שזה שזה העמדה. חוץ מזה יש כמה מחלוקות יסודיות בין הרב קוק ובין מניטו, בכמה נקודות. אבל נכון, מבחינה פדגוגית, אם אני לא... צריך לתת כלים. זאת אומרת, אני חייב להגיד מה תוכנית הלימודים. לא יעזור שום דבר. עכשיו אפשר להקשות ממקום אחר, מדברי הגמרא עצמה. אלמלא, היינו לומדים צניעות מזה, אלמלא, נו, ו? לפי הרמב״ם לא. או שאז נבוא ונפרש, אנחנו היינו לומדים, כי גם שם יש חוכמה שצריך ללמוד אותה. אז זה מה שאומר כאן, כן? אז אומר, יכול להיות שנולדתי עם כישרון מסוים למוזיקה. אולם אם איני מתאמץ ומתאמן שעות על גבי שעות, לא אוכל להוציא לפועל את הכישרון הזה? אנחנו נולדים בני חורין, בעלי כישרונות מסוימים או מגרעות מסוימות. בסביבה מסוימת, בזמן מסוים וכו'. כל זה אינו קובע אם אנחנו נהיה צדיקים או רשעים, זה תלוי בנו ורק בנו. כאשר בורא העולם שופט אותנו, הוא יודע את כל הנתונים הרלוונטיים משום שכך הוא ברא אותנו. המשפט אינו מכני לפי סעיף זה או אחר בספר, אלא משפט של מישהו בורא עולם שמכיר את הכל, את כל הנסיבות, והוא זה שברא אותי עם אותם כישרונות, אותן נטיות, באותן נסיבות. הרמב״ם נדרש להתמודד עם שתי השיטות העיקריות שהיו נחלת כלל העולם המוסלמי שבו הוא חי במאה ה-12. הראשונה, השיטה הדתית, טוענת שהאל קובע את הכל, זה התיאולוגיה של האסלאם שהוא הכיר, וכל מי שטוען אחרת מחלל שם שמיים. לפי בעלי שיטה זו, האל הוא הכל יכול, ואין זה עולה על הדעת שהאדם יוכל לטעון שהוא חופשי מול הכל יכול. השיטה השנייה היא השיטה של המטריאליזם הדטרמיניסטי. שתי שיטות אלו שוללות את יסוד עקרון האחריות של האדם. או שהאל הוא הפועל היחידי, או שהטבע אחראי לכל דבר. הרמב״ם נלחם כארי מול אמירות אלו משום שהן חדרו גם לתוך העולם היהודי. במקביל לו, בעולם הנוצרי נלחמו חכמי ישראל נגד התפיסה הנוצרית, השוללת אף היא את יסוד עיקרון אחריות האדם באמירתה שהכל תלוי בחן. מי שמצא חן בעיני הבורא ניצל, ומי שלא מצא חן נידון לעבדות. ושואל, כל השיטות האלה קיימות היום, כן, שלא, שיהיה ברור, זה לא מה שהיה פעם, זה עדיין... ונעלם. זה ממש ממש מתגלגל עד היום. ומה שהולך להגיד כאן מניטו, דבר מאוד מעניין, וצריך לתפוס את זה בצורה נכונה. העולם הנוצרי נלחם נגד הפוליתאיזם, והעולם המוסלמי נלחם נגד האנימיזם. האנימיזם התבטא בדתות הפגניות שתפסו עצמים דוממים כבעלי תודעה, כבעלי נשמה. כל עצם הוא בעל רצון, ורצון זה קובע התנהגות, את התנהגותו הנקודתית של העצם. הפוליטאיסט, לעומתו, מתייחס לרצון המנהל את האירועים ולא לתופעות עצמן. למשל, הפוליטאיסט ידבר על האל ארגש, כאשר האמננטיסט ידבר על הכעס הנובע מתפילת ארגש. ברור?
לא.
לא כל כך. נכון, נכון. טוב, מה לעשות, אנחנו לא מומחים בדתות האלה, כן? אבל יש כאן שתי תפיסות שונות. התפיסה הראשונה מייחסת נשמה לעצם כלשהו. מה זה הנשמה הזאת? רצון. כן? עכשיו, איך יכול לבוא לידי ביטוי הרצון הזה? בכל מיני תופעות טבעיות כביכול. כי מבחינת אותם אנשים אין טבע, כן? אלא יש כאן ביטוי של רצונות. כן? אותו הרגש שמתפרץ זה לא תופעה טבעית. זה לא משהו שאני יכול לחקור ואולי למנוע, או לפחות להתריע מפני הסכנה, כן? אלא אני צריך לפנות לאותה נקודת הרצון של אותו עצם הרגש במקרה הזה, ולהגיד לו, זה לא הזמן לחוס. ולכן אל תתפרץ.
זה בתוך
הנציבות? לא. זה... כנגד התופעה הזאת ניסתה הנצחות להילחם. והתופעה המקבילה, כן, הייתה נפוצה בעולם המוסלמי. אבל זה לא אותה תופעה. כשמדברים היום על עובדי אלילים, כן, מכניסים את כולם בשק אחד. ואומרים, זה כולם, זה עובדי אלילים. ממש לא.
רגע, זאת אומרת
שהאר
הרגש יש לו רצון, זה לא
עניין? כן, אבל יש הבדל בין להגיד שאני מאמין שהעצם הזה הוא אלוקי, ולהגיד לו שהוא בעל רצון. זה לא אותו דבר. לסוגים שונים לחלוטין. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר, כי לפעמים כאשר קוראים את דברי הרמב״ם, או כל מי שחי בעולם המוסלמי, ומשווים את זה עם דברי רבי יהודה לוי למשל, וכל מי שחי בעולם הנוצרי, חושבים שהם מדברים על אותה תופעה, וזה לא.
יש להם אלים שהם לא העצמים האלה. זה יכול להיות עצמים עם רצון,
כן.
ואלים שלא...
כן. כן, כל אחד עם הפנתיאון שלו ועם התפיסה שלו. למשל, כאשר הרמב״ם מתאר בתחילת משנה תורה שבדור אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה והוא המייסד וזה, מה הוא מתאר? הוא מתאר למעשה שיטה של מתווכים. כן? קשה מאוד לתפוס את גדולתו של הבורא, אבל מכיוון שהבורא ברא כל מיני דברים ודברים עצומים גם כן, שאין לנו שליטה עליהם, אז אנחנו מבינים שאותם דברים הם, אז עכשיו מה אני אגיד, או שליחים או מתווכים. אבל זה לא אותו דבר. שליח עושה את מה שאומרים לו, הוא לא בעל רצון. מתווך יכול להיות בעל רצון.
הוא
סיפור בפני עצמו. הם ימצאו אחר כך חלק מהדברים, כן, בתוך מתווך. כן. איזה? איפה? אצל החוט האדום, כן. למי?
שמיים וארץ.
זה לא הרבה תפקיד. זה אסור, גבל. כל הפוסקים אמרו למחוק את כל התפילות האלה.
למה?
כי החזנים יותר חזקים. מי עובר לפני הטבע, הפוסק או החזן? בטח. מידת הרחמים מתגלגלי אלינו, זה גבל. כן, רבי אליעזר בן ברוריה, כן. כן, אבל הוא טעה. רק כאשר הוא הבין שהכל תלוי בו, אז הוא פנה באמת, כי מבחינתו הכל אימננטי. כן.
הם גם אמרו לו.
אמרו לו, אנחנו לא יכולים...
אבל זה לא שחזל...
לא, זה הפוך, זה בדיוק התהליך. כדי שנבין את הטעות. אם אני פונה למשהו שהוא נברא, לא, הוא לא יכול בשבילי שום דבר. הכל תלוי בי.
הם גם אומרים לו, נבקש רחמים על עצמנו.
כן, נכון.
הם לא אומרים שאנחנו לא
שליחים. לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. אבל כל התפילות האלה, צריך רק להשאיר את המנגינה ובלי מילים. כן? כי זה, כי בוודאי.
אבל יש עניין של רצון בטבע, ביהדות.
רצון בטבע, ביהדות.
יש למשל הסיפור של האבנים שמתחת לראש של יוסף. אז הן רוצות כל אחת להיות מתחת, ואז הן מתאחדות.
במדרש כן.
במדרש.
במדרש כן. כן. פעם שאלו את הרב שפירא, זכרונו לברכה, איזושהי קושיה על איזשהו מדרש, איזשהו בו. אז הוא אמר, אני לא מבין אותך. מה אתה רוצה? להתרתן עם אישה של המדרש או עם אישה אמיתית. זה בדיוק. זה לא, כן, כן. אנחנו חוזרים ממה שכבר דיברנו פעם. עד הופעת האדם הראשון הייתה אוטונומיה מסוימת. מאז זה נלקח. וזה הפך להיות טבע. אז אם זה טבע, זה טבע, זה דטרמיניסטי. אי אפשר לייחס שום רצון לשום דבר. חוק הגרביטציה זה חוק הגרביטציה, זה לא עניין רצוני. זה נכון שבמדע יש תיאורים שלפעמים נותנים... רוצים, יש כאלה שרוצים לתת פרשנות כזו או אחרת, אבל זה לא זה. זה לא זה. אבל יש תיאורים כאלה, ויש ספרים אפילו שנכתבו ברוח הזו. אבל רצון זה צריך להיות רצון של מישהו. חלקיק זה מישהו, או זה משהו. זאת השאלה. אז כשנברים על, על מספר, למשל, דברים פשוטים אפילו. יש מספר אופנים לתאר את ה... במחניקה פשוטה מאוד, כן? יש כוח, בסדר? זה כולם יודעים. אני לא יודע, לוחץ על, על, ה... על דלת, יש תוצאה, לחצתי מספיק חזק, אז זה נפתח. זה תיאור של כוח. זאת אומרת, אני מפעיל את הכוח הזה על משהו אחר. כן? יש תיאור אחר, הוא מבחינה היסטורית יותר מאוחר, אבל אני אשים אותו עכשיו. שדה. שדה אלקטרומגנטי. מה זה שדה? זה לא חיטה ולא זה, אלא זה סביבה מסוימת שבתוכה קורים דברים, מתרחשים דברים מסוימים. זה כבר בלתי פרסונלי לחלוטין, זה לא אני של זה, אלא עצם, עצם הנוכחות בתוך שדה מסוים גורם לתופעות מסוימות. יש תיאור שלישי שהוא היותר בעייתי מבחינה זו. וזה נובע ממה שלגרנג' עשה, שזה נקרא מכניקה אנליטית. עכשיו, במסגרת של המכניקה האנליטית, התיאור הוא יהיה כזה. כאשר אותו חלקיק צריך כשנמצא בנקודה מסוימת, במהירות מסוימת, אז כביכול הוא שמחשב את המסלול של עצמו. ולכן מדברים על דרגות חופש. זה לא היה ברור? במקום לדבר על כוח שמופעל על, כן? אז אני, התיאור הוא כאילו מנקודת מבט של אותו חלקיק. זה גם עניין שפה... זה
כוחות שמופעלים עליו, זה השקלול.
לא, אין יותר כוחות שמופעלים עליו.
אבל מבחינה בעצם זה לא משנה,
יש קצת
רצון או לא, כי הסיפור, האם אתה סוגד?
זה כן,
לא, אם אתה מתפלל או סוגד לרצון הזה או לא. אתה יכול להכיר בזה שיש רצונות לעצמים או מה, אבל לא לסגוד ולא להתפלל להם, כאילו זה...
אוקיי,
תחשב.
פיזיקה או
מטאפיזיקה? פיזיקה. למה?
אני לא מבין, זה בסדר.
לא, התיאור הוא פשוט. יש משהו שנקרא אקציה, שלמעשה זה ההבדל בין האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית, כן? ובכל נקודת זמן, החלקיק מנסה לעשות אופטימיזציה של הכמות הזאת, להקטין אותה עד כמה שאפשר. אגב, זה כלי שהרבה יותר חזק מהכלי הראשון של הסתם, מה שמלמדים, נראה לציין את כל הכוחות המופעלים וכו' וכו' וכו', זה מאוד מוגבל. ולכן היום כל הפיזיקה בנויה על הקונספט הזה, כן? אז אם מנסים להשליך את זה ולהרחיב את זה עד הסוף, אז יש כאן שאלה, מה זה הדרגות חופש האלה? שאלה, ודנו בזה כבר הרבה זמן. אבל זאת שום מכיוון שזה קונספט מתמטי, אז תמיד אפשר להגיד, בסדר. זה כלי מאוד נוח. האם אפשר מזה להסיק מסקנות מרחיקות לכת, מטאפיזיות כאלה? זאת שאלה שבסדר, האפיסטמולוגים עוסקים בשאלות האלה כבר הרבה זמן. זה עוד יותר חזק בעקבות המכניקה הקוונטית כמובן, ששם יש גם מרכיב של הסתברותי. אז אני אגיד שההסתברות זה הביטוי בפועל של הרצון הפנימי של אותו חלקיק. מה? ניצוץ הקודש של אותו חלקיק שיכול להחליט. יש כאלה שרוצים להגיד שכן אגב. יש כאלה שרוצים להגיד שכן, אבל מכיוון שאף אחד לא מסוגל היום להסביר מה זה החלקיק הזה, מה מהותו, אז...
יש לי שאלה של אביות.
גם לי.
אני ממש לא מבינה כלום.
למה?
אבל ברגע שאמרת שבמכניקה אנליטית...
כן, אז הנה, תפסת את המילה, יותר. אז אפשר לעבור לשלב הבא, לכתוב אינטגרל...
אני יודעת את הסילבוסים רק בתואר שלהם, אבל מה הם אני לא מבינה כלום.
למה?
מה שאני רוצה לומר, שבמכניקה אנליטית שיש לה עצם את היכולת להפעיל את עצמו, או...
כן.
חקרו ממה נובע
היכולת
הזאת?
לא, ממה נובע, כותבים אינטגרל מסוים, אומרים שווה אפס, כי הוא צריך להיות מה זאת? הכמות שיש בפנים זה אמרתי, זה אפס בין האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית. במכניקה קלאסית, כן? כשאני אהיה מדויק במכניקה קלאסית, כן? כי הכמות הזאת היא... משתנה בהתאם למסגרת, כן? אבל זהו, אז את יכולה לשאול מאיפה באה האנרגיה, זאת שאלה אחרת, כן? אבל הדברים פשוטים, זה עניין ציורי כזה, זה תיאור ציורי שנותן לתלמידים ששומעים את זה בפעם הראשונה לפתח כל מיני דמיונות וזה, העיקר שהם ידעו לפתור את התרגילים, קודם כל, כן? אז אי אפשר לבוא להגיד שבמדע יש, המדע, הפיזיקה היא דטרמיניסט, רגע, התופעות הן דטרמיניסטיות, חוץ מ... כמה תופעות שיש לה איזשהו קושי להסביר מה מהותם היום. מה? כן, יש שתיים, שלוש תופעות שקצת בעייתיות, אבל בסדר. לא בגלל הקושי אנחנו נשנה את הדברים. מבחינת האדם זה דטרמיניסטי. האדם אף פעם לא רואה בצורה ישירה משהו שהוא לא דטרמיניסטי, הוא לא חווה משהו שהוא לא דטרמיניסטי. גם אם ברמה המיקרוסקופית יש על מה לדבר. בסדר, אבל לא נורא. לא נורא. לכן, עכשיו לחזרה לנושא שלנו, אכן, יש עוד הבדל מהותי בין שני הסוגים האלה. כאשר אני מדבר על שליח או על מתווך, אם אני מייחס לשליח תכונות מסוימות, אז זה עבודת אלילים. אבל אם אני מדבר בצד של במונחים של שליח, זה עבודה זרה, זה לא אותו דבר. ומניטור תמיד עמד על ההבדל הזה. למה הכוונה? כשאומרים עבודה זרה, צריך להבין את זה כך. זה עבודה, אבל היא זרה לישראל. העבודה בשיתוף מותרת לגויים, אבל אסורה לישראל. זה נקרא עבודה זרה. כדי שיהיה שיתוף, צריך להיות מתווך. אני פונה, אני מבקש מהמתווך לפנות במקומי, כי אני קטן כזה שאני לא מעז לפנות ישירות. זה הבסיס של המיתוס הנוצרי. והמתווך במקרה הזה זה ישראל, אבל ישראל מת. זה נקרא עבודה זרה. לכן מבחינת ההלכה יש כאן שאלה לא פשוטה, האם, יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם מותר לגוי לעבוד בשיתוף? התשובה היא כן.
מה
הכוונה
לעבוד בשיתוף?
לעבוד בשיתוף.
ואם לא, נניח
שהיו
אומרים שאסור לו לעבוד
בשיתוף. אבל לא אסור לו, מותר לו, מה אני אעשה?
אתה אומר, ההלכה אומרת שמותר לו. אבל מה זה משנה? גוי הוא לא כפוף להלכה, אנחנו יכולים להגיד
עליו מה שאנחנו רוצים. גוי שחי בארץ ישראל.
אוקיי.
אני מסכים איתך שבחוץ לארץ אין לנו שום סמכות, אבל גוי שחי בארץ ישראל, שאלה במקומה. שנייה. מה?
לא הבנתי מה
זה השיתוף הזה. כי את לא שייכת לשם. מאוד קשה ליהודי להבין על מה מדובר, כן? שאלה שנייה, שאין לה הכרעה ברורה, האם מותר לגוי לעבוד בשיתוף כאשר השיתוף הזה הוא ישראל? הוא פונה למשהו, דמות סמלית שמייצגת את ישראל, ואומר לדמות, תעשה את העבודה בשבילי. שזה המהות של הנצרות. ועל זה יש חילוקי דעות. כן, על זה יש חילוקי דעות. אף אחד לא מרשה בבירור, אף אחד לא אוסר בבירור. זו שאלה שכמעט ולא קיימת בספרות השאלות ותשובות, אבל היא חשובה. היא חשובה. וגם אומרים שאלה שאומרים שמרשים, בדרך כלל מצטטים את המאירי, זו טעות. הכתב יד של המאירי אומר את ההפך ממה שהודפס. צריך להיזהר. לא בטוח. לא בטוח. אולי הצנזורה, אבל זה לא בטוח. המאירי כמעט ולא הודפס במשך מאות שנים, אבל גם במהדורות החדשות, דיין הטעות הזאת נמצאת. אבל נניח, איך אני אתן דוגמה? יש לכל אומה שר. אל תשאלו אותי מה זה השר הזה, אבל יש לכל אומה שר. האם מותר למישהו ששייך לשוודי להתפלל לשר של שוודיה שיתווך בינו ובין הבורא? תשובה היא כן. בתנאי שהם יודעים מי זה השר של שוודיה. יכול להיות. יכול להיות שיש להם גם תפקיד כזה, אני לא יודע, כן. אבל כעיקרון מותר. כן? אמר הבעיה שהם החליפו את ה... הם הוסיפו על הזהות שלהם עוד קומה, שזה הזהות הנוצרית. פרוטסטנטית במקרה שלהם, כן? לא משנה. אז למי הם פונים עכשיו? הם לא פונים יותר לשר שלהם, אלא לאותו יהודי מת על הצלב. זה אסור. לפי מניטו זה אסור. הוא אמר שהוא דן בשאלה הזאת עם הרב צבי יהודה משך שנים, והם לא הספיקו להגיע להכרעה. אבל זה הדתו של מניטו היא שזה אסור.
זה אסור.
עוד פעם, גוי שעושה את זה בארץ ישראל, אנחנו לבית דין יש כוח לבוא להגיד אתה עובד עבודה זו. כל עוד הוא בשוודיה...
אין עבודה זרה לגוי.
בוודאי שכן. חשבתי
שעבודה זרה רק לנו, זרה לנו.
כי הם טוענים שהם ישראל במקרה הזה.
יש המון כנסיות בארץ.
כי הם טוענים שהם ישראל, לא, ישראל אמיתי אפילו. אז כל עוד הם מחזיקים בטענה הזאת, אז הם צריכים לשאת בתוצאות. אמנם ההכרעה של ההלכה היא שהם לא ישראל ולא שום דבר, אלא מנהג אבותיהם בידיהם, זה כבר התוספות קובעים את זה, אבל עדיין השאלה נשאלת. בא גוי ואומר, אני רוצה להיות בן נוח. בסדר? מה אומרים לו? אין בעיה? לא? סליחה? מה אתה אוכל קודם כל? איזה מן החי או לא? אצל הצרפתים יש בעיה? מה עם הצפרדים? אה? מה?
לא, לא קשה
חי. בוודאי שכן. בוודאי שכן. בוודאי. הם תולשים, אבל זה הם החי.
מה? זה זכור לצלם.
הם תולשים את זה כאשר הצפרדע עוד חי, הם לא הורגים את הצפרדע לפני. כן? למה האנגלים נתנו להם את הכינוי פוגיס?
הם
אוכלים.
נכון. הם
אוכלים חרשים. בסדר. אז קודם כל יש שאלה לגבי איזה מן החי. אבל אני איך שהוא אומר אני מוותר על כל הדברים האלה. עכשיו יש את השאלה של השיתוף. איפה השיתוף מופיע? בדיוק זה. שיתוף לא מופיע, אבל בתנאי שזה לא דרך ישראל. זאת אומרת, הוא צריך לוותר על האמונה הנוצרית, כן? ואחד מהניתוח היה בא ואומר, השאלה שאני שואל היא פשוטה. מה אתה אומר על אותו האיש? ומתוך התשובה שלו, אני מבין את כוונתו. וכל עוד יש משהו לא ברור במה שהוא אומר, דוחה אותו בשתי ידיים. וכנה לגבי גיור. אחד שבא ואומר, הוא לא יודע מה, חכם, היה יהודי, היה חכם, מניתו ידוח אותו על המקום. למה? כי אתה מספר לי משהו שאני לא מוכן לקבל. לא היה ולא נברא איש. הוא סיפור מיתולוגי. הוא הסיכום על, על דמות מיתולוגית של, של עם ישראל. הוא הסמל. לא, להפך. להפך. מהיצוע היה מקציד תמיד להסביר ליהודים שהטעות הגסה ביותר שאפשר לעשות בדוסיח עם הנוצרים זה להתייחס לאותו האיש כאיש היסטורי. כי הוא נושא האמונה שלהם, הוא לא נושא היסטורי מבחינתם. וכאשר אנחנו רוצים להפוך אותו לדמות היסטורית, אנחנו מאבדים אותם, כי הם לא יודעים על מי אנחנו מדברים.
אנחנו אומרים, יש נוצרי אחד שאומר
משהו. כן. בטח, כל גדולי הכנסייה יודעים את זה. מה שהם מספרים להמונים זה סיפור אחר. כל גדולי הכנסייה יודעים את זה.
אבל הם עשו מלחמות הרי בשביל לשחרר את קבר שלו בארץ ישראל.
בסדר, נכון.
זאת אומרת, זה דמות היסטורית.
אבל הקבר הוא ריק לפי אמונתם. הקבר הוא ריק. נו, אז. מה? שלושה ימים היה בקבר, ביום השלישי. זהו. זהו. לכן מותר לכהנים להיות שם, גם אם הוא יהודי, אין לפי אמונתם. לא, להגיד שהוא מת עוד פעם, חס וחלילה, הוא יחזור.
כן.
כן, יחזור, בגלל העקשנות של היהודים. יכול להיות שיש וריאציות אצל הפרוטסטנטים, אבל אצל הקתולים, מה פתאום? שייך לדוגמה של הכנסייה.
זה
לא פרוטסטנטים פרשנו. בסדר, כן. אבל לא. זו נקודה מאוד חשובה בניסיון הזה לדבר איתה. הם לא, אף פעם לא מדברים על האיש ההיסטורי, זה לא מעניין. כי הרי אפשר להקשות מיד. תסבירו לי איך הוא נולד בו זמנית בנצרת ובבית לחם. מסתורים. מה? או שצריך להגיד שזה אותו מקום. הם מתארים אותו כדמות ההיסטורית. כאשר הם באים ואומרים, כל הפרשנות הנוצרית היא אלגורית. כאשר הם באים ואומרים שאנחנו הולכים בעקבותיו, זה אלגוריה. מה שהאפיפיור עושה במיס השמה שמסתובב סביב החומות של הוותיקן, עם הצלב ואומר, אני עושה עכשיו את המסלול שההוא עשה בזה. לא באמת, הוא טיפש עד כדי כך שהוא יודע שזה פה ולא שם, אז למה הוא לא בא לפה? כי זה אלגוריה. הכל אלגוריה אצלם. לכן אנחנו לא מצליחים לתקשר. מדברים על מציאות, הם מדברים על משהו אלגורי. עכשיו מתארים אותו, הוא פעם מלך, הוא פעם משיח, הוא פעם הבן של, הוא אף פעם לא האיש הארצי הזה. לכן זה לא מעניין אותם. כל הסיפורים של ארכיאולוגים, סיפור לפני כמה שנים שמצאו הוכחות שהוא היה נשוי, מה זה לא מעניין אותם? הם לא יודעים על מי מדובר אפילו, מבחינתם. זה לא נושא האמונה שלהם.
הוא נולד
בתוך הקודש. זה לא... גם להגיד שהוא נולד, זה כבר... לא, כי זה לא שייך, זה לא שייך. אני צריך להבין את זה. הם מתארים, דמות מיתולוגית שיש לה תפקיד, כן? שזה למעשה התפקיד של יוסף, אבל הפעם שהולך עד הסוף והופך להיות נצרי, קרי רומאי, ומתנתק לגמרי מהלאומיות הישראלית. ולכן הבוגד הוא יהודה. פשוט. וככה מסופר באבנגליון של מתי בפרק הראשון, וכדאי לקרוא. לא, לא, זה לא, זה, זה חשוב מאוד לקרוא את זה, כי אז מבינים את הדברים. מה? אבל שוב, אנחנו מייחסים את זה, הנולד הזה, במובן שלנו, זה לא במובן שלהם. המשיח, המושיעה של האנושות אכן נולד. זאת אומרת, מופיע.
הבוגד זה שמסר
לרבעים? כן, 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 וזה יהודה. הסיפור הוא פשוט מאוד.
ולמה הם לא
מאשימים
את
הרומאים?
זאת השאלה.
כי זה לא הסיפור שאנחנו מספר. הסיפור הוא פשוט. אנחנו הפעם נחזור על הניסיון של יוסף. יוסף לא היה לו האומץ ללכת עד הסוף בניסיון שלו. הוא משום מה ויתר בשלב כלשהו, כן? והפעם אנחנו הולכים עד הסוף. ולכן מתנתקים מכל מרכיב לאומי. המסר שלנו הוא אוניברסלי, זה מהפירוש של המילה קתולי ביוונית, כן? קתולוס. קתוליוס זה אוניברסלי, כן? המסר צריך להיות אוניברסלי. איך אני יכול לדבר לכל העולם כולו כאשר אני בא בתור יהודי, כלומר, עם לאומיות משלי? לכן פאולוס, שהוא היה המייסד של התיאולוגיה הנוצרית האמיתית, כן, אומר, יווני, לא יהודי, לא עבד, לא זה, לא איש ולא אישה, צריך למחוק את כל ההבדלים, אנחנו בני אדם, המסר שלנו הוא אוניברסלי. בסדר, ואז פלא שהכנסייה שהם מייסדים נקראת הכנסייה הקתולית הפוליסטית רומאית. סליחה? למה? על זה לא פילוגים. הארמנים באו ואמרו למה לא ארמנים? אז יש כנסייה ארמנית. הסלבים באו ואמרו את זה, והיוונים וכל אחד סביב הדבר שכביכול הם רצו לבטל אותו. אבל התואר קתולי זה אוניברסלי, כביכול. והם מספרים סיפור שאמור לדבר על כל העולם, לכל העולם כולו. יש אפשרות של ישוע בעולם, המפתח בידי היהודים. ככה כתוב באבנגליון של יוחנן, הישוע בא מן היהודים.
ומה
הם הסיפורים
שהיהודים
יעשו? זה לא משנה. קודם כל האמירה. הישועה באה מן היהודים. לא, 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 לא. לפני הטענה של ההחלפה, זו טענה מאוד מאוחרת. זה המאה החמישית, עבירות ישראל. כן? אבל שמה הוא כתב, הישוע בא מן היהודים. טוב? זה ברור שיש מחק אדיר בין התיאולוגיה הרשמית ומה שכתוב. כי רצו, הם רצו לספר סיפור מסוים, ואחר כך זה יתגלגל לאן שיתגלגל, אבל כשחוזרים לסיפור, איך היה אומר מניטו? הם השאירו את המפתחות, כי כל המקורות שלהם זה מדרשים. אבל יש הבדל, השיטה של המדרש היא שיטה הפוכה לשיטה המיתולוגית. מה עושים במיתולוגיה? מיתולוגיה לוקחים תכונות של קבוצה מסוימת ומסכמים את התכונות, ומשליחים את התכונות האלה, את התכונות האלה על דמות מסוימת. ומציגים את הדמות הזאת, וכל מי ששייך למיתוס הזה יודע שמה שנאמר על הדמות, למעשה נאמר על כל מי ששייך. במדרש זה בדיוק הפוך. לוקחים את התכונות המיוחדות של אנשים יוצאי דופן, אברהם, יצחק, משה וכו', ומשליחים את התכונות שלהם על הכלל כולו. זה בדיוק השאלה, אז מניטו היה אומר בטח. אנחנו קוראים בעברית, מימין לשמאל, אני ביוונית, משמאל לימין, אז זה יוצא הפוך. אבל זה בדיוק המהלך שהם ניסו לעשות. איך אפשר להסביר, מניטו פעם סיפר שפגש, כשהוא היה יושב ראש הארגון של הסטודנטים היהודים, פגש בסטודנט יוגוסלבי, היה פעם דבר כזה, שסיפר לו שתקופה מאוד ארוכה בחיים שלו, מאוד מתעניין בתנ"ך. עד שיום אחד הוא שאל את עצמו שאלה פשוטה, מה לי ולמשפחה הזאת? אני פה בסרייבו, לא משנה איפה, והם שם. זה לא המשפחה שלי, אז יש לי אפשרות אחת להצטרף למשפחה הזאת להתגייר. בגוסלביה אחרי המלחמה לא ברור איך אפשר לעשות את זה. לא לבוא להגיד, בסדר, זה לא שלי, אני עוזר, זה מה שהוא עשה. ואז הוא אמר לו, אני חיפשתי במקום מסר שהוא באמת אוניברסלי. נו, מה הוא מצא? יהודי אחר, קרל מרקס. הפך להיות קומוניסטי. כי הקומוניזם זה התחליף, לא? אז מיהודי ליהודי. אז הייתו תמיד סיפר את הסיפור הזה כדי להמחיש בדיוק את הקושי. איך אני אצליח לספר סיפור ששייך למשפחה שלי לאותם ברברים שחיו באימפריה הרומית? אני משתמש בטכניקה הידועה בכל האימפריה הרומית, מיתולוגיה, מיתוס, זה המיידור. זה סיפר את הסיפור, לא יודע מה, של מלחמת טרויה עם זה, ובדמות של ובסדר, וזה בא עם הסיפור הזה. טוב, הסיפור הזה היה יותר חזק. מדוע? כי הוא נתן תקווה חדשה, יש אפשרות להיגאל, להיוושר. איך? שמחו עלינו היהודים. עבורכם זה מסתורים. אבל אנחנו יודעים איך לעשות את הדברים. ואנשים קנו. כי זה באמת נתן תקווה לאותם אנשים פשוטים שלא ראו באופק שלהם, בחיים הפרטיים שלהם, שום תקווה. כאשר בא בן אדם ואומר, אין יותר עבדים, אין יותר אדונים, זה מדבר עליהם. אתה לא חייב להיות שייך ללאומיות מסוימת כדי להיגאל. מספיק שאתה תהיה אדם. וכל מה שאני דורש ממך זה לא להחליף את כל האמונות שלך. תמשיך להאמין בפיזיקה של אריסטו, תמשיך לקיים את האתיקה המקומית, כן? רק תגיד, אני מאמין באותו אדם, זה לא דורש ממך שום מעשה. אני מאמין באותה דמות שיש בידיה היכולת לגאול אותי. ממה? סיפור אחר. הדבר היחיד שדרשו מהם זה לעזוב את העבודה זרה המקומית. אחר כך היו ההתאמות וייבוא של כל מיני מרכיבים כדי להקל גם בשלב הזה, אבל נגיד, בהתחלה הדרישה הייתה חד משמעית. כן? בסדר. אז אני עוזב את הצח של שוודיה וכל המתווכים שלו המקומיים, ואני עובר למתווך אחר. נראה, אז זה לא הצליח לעשות בשבילי שום דבר עד היום, ניתן לו צ'אנס. ואז הוסיפו עוד מחליף מאוד חשוב בסיפור הזה, אתם אפילו לא יודעים. זה לא שהגאולה תגיע, היא כבר הגיעה. נו, באמת, בן אדם רציונלי, שהוא עבד, כן? אומרים לו, אתה כבר לא עבד, כן? לא רק זה, בהתחלה השלטון רדוף אחריהם. לא, אני כבר זהו. אבל זה מסתורין. אז הוא החליף השבוע, עזב את הצח של שוודיה, והוא מתפלל עכשיו למתווך החדש. זה מותר לו? אם הוא רוצה להיות בן נוח לו.
בן נוח מותר לו להתפלל
לצר
של שוודיה.
כן.
אם הוא שוודי.
כן, אם הוא שוודי. ואם הוא יודע מי זה הצר של שוודיה. יש כאן חוכמה שנאבדה. אבל הייתה קיימת. זאת אומרת, אותם כהני דת שכל הסיפורים המיתולוגיים שרואים כסיפורים ילדותיים, כן, למעשה ידעו על מה מדובר. כשהדרוידים אמרו הדבר שאנחנו מפחדים שהשמיים יפלו הראש, זה לא סתם סיפור באסטריקס. זה מבטא חוכמה עמוקה מאוד. וידעו בדיוק על מה מדובר, אבל כל זה נאבס.
אבל זו עבודה זרה.
לישראל. לכן אני הייתי מסגיר, מה זה עבודה זרה? זה עבודה אמיתית, אבל היא זרה לישראל. זה הסיפור של חטא העגל. אלמלא האיסור של התורה, לא תעשו איתי מאלוהי חסד ואלוהי זהב, העגל מותר. מי יזם? היה עזרה. שמה?
שהם פונים
למתפקים
שלהם. יש להם המון...
קודם כל, הם לא פונים לשום דבר.
הינדו?
לא, זה אימננטי. זה לא, הם לא פונים לבורא העולם בדרך זו אחרת. אין מושג כזה אצלם.
יש להם אלילים.
כן. שאין כוחות הטבע. אין מיידר לטבע שום דבר. זה מה שמניתו היה אומר על הבודה, למה הוא מחייך? כאילו הוא בא ואומר לאנשים, אין כלום. אין כלום. יש מה שיש בטבע. זה פילוסופיה דתית, זה לא דת. צריך גם לדייק בהגדרות האלה. אם אנחנו מדברים על דת במובן הזה של יש משהו טרנסנדנטי שהוא נקרא בורא העולם, כן? אז אין דת אלא התורה. לא, לא. אז האל הטוב והאל הרע, זה בעיה של תרגום, זה אימננטי, זה כוחות הטבע. עכשיו, יש מקום לדון במה המעמד של הנצרות והאסלאם בסיפור הזה. אבל כל השאר, פילוסופיות דתיות. נקודת המצא של כולם היא לא בריאת העולם. גם בסיפור של המיתולוגיה היוונית. של המילה לברוק לא קיימת ביוונית. אז זה בדיוק, זה שורש הבעיה. צריך לבדוק באיזה שפות המילה קיימת. תשובה בעברית. גם בארמית השורש ברא, ברו, המשמעות היא שונה מהעברית. וגם בערבית, זה לשים בחוץ. זה לא מה שהעברית אומר. אבל היום הכל אותו דבר. יש תרגום. אז בסדר, המציאו תרגום. זה שהמציאו תרגום זה עוד לא אומר שזה קיים במקור. אז אם זה לא קיים במקור, זה אומר שהמושג לא קיים בתרבות היוונית וכו' וכו', כן? אז ניסו להגיד שזה קיים אצל שפטים של אינדיאנים וכו' וכו', כן? מה ניסו שהלך ללמוד באנתרופולוגיה כנראה בגלל הדברים האלה, אמר שזה לא כפי שזה נשמע בפי לוי שטראוס. זאת אומרת, שוב, תרגמו, הרי חלק זה שפות שאין לה, שפות, לא היה כתב, כן, אז מצורות שהועברו וניסו לתרגם, כן, אבל כשאני מתרגם אני כבר מכניס תוכן מסוים שלא בהכרח קיים במקור, וזה בדיוק מה שקרה. ולכן כולם מדברים על הדברים האלה, אבל תמיד זה מתחיל, כל הסיפורים מתחילים מאיזושהי נקודה שיש בה משהו, כאוס, למשל אצל היוונים, כן? ומה יש מעבר לכאוס? לא שייך. גם אי אפשר לשאול את השאלה. כי אם הוא ראש הפירמידה, הוא ראש הפירמידה, אני לא יכול לשאול את השאלה מה יש מעבר. מצד שני, מה שמאפיין את כל הסיפורים האלה, זה תמיד איזושהי נקודה שהיא לא בראשיתית כמו בתורה, אלא ממצב קיים, מסוים, והמון כעס. חרון אף. ומלחמות, ואלימות, וזה. המיתוס הנוצרי לקח הרבה מהדברים האלה, כן? זה חייב להיות סיפור אלים. אז את השליח והורגים אותו. מי דווקא אלה שנושאים את ה... זה סיפור נוראי מבחינה זו, כן? הרצח של הבן על ידי האב. זה מיתוס יווני.
אבל בצד שני הוא לא נחשף, כי הוא חוזר על התחייה.
מה?
מאוד יהודי, חסר שנייה.
לא?
רצח של בן על ידי האב.
מה פתאום? מי דיבר על רצח? ועליהו לעולה, לא, ועליהו עולה. ורש"י שמע כבר אומר בשם הגמרא, שאומר בשם הנביא ירמיהו, לא עלתה בדתי וזה. זה. נו, בסדר, זה הכל. אברהם מבין את מה שהוא מבין, אבל קודם כל הכוונת המשורר.
גם לא היה הרג בסוף.
לא היה, בוודאי שלא היה. בוודאי שלא היה. אבל המחקיר הזה הוא זה, אכן בא, יש לא מעט תיאולוגים נוצרים שאומרים שהיה פספוס אדיר שם. ושמה שקרה כביכול איך זה נקרא מקום? הגולגותה? זה העקדה המוצלחת. איך אפשר להגיד דברים כאלה? היה צריך לבוא לידי ביטוי. לכן כאשר פעם, שמליצו נתן שיעור על עקדת יצחק, ומישהו העז להביא לו את הפירוש של הרב דסלר במכתב אליהו, על סיפור העקדה, שאם אברהם אבינו היה הולך עד הסוף, זה היה מביא את העולם למצב של העולם הבא וכו', מנית הוא קפץ במקום והתפוצץ. איך אתה מעז להגיד דבר כזה? צריך לשים לב לדברים. טוב, נחזור לענייני. כל זה בגלל המכניקה האנליטית שלך.
לגבי אותו האיש, הוא היה חייב ללכת בדרך כזו, כי כל המטרה שלהם שהוא יופיע, אם הוא לא היה הולך, איך הוא יופיע?
לא הבנתי שום דבר.
היו מוכרחים להוציא אותו להורג, שהוא ילך, לא כמו הקדש, שרב דסלר אומר שהיה בו משיח.
שכאילו אותה... את שוב מתייחסת לאיש ההיסטורי,
כן, לאיש ההוא.
אין!
הוא היה חייב
לך. אין!
מיתולוגיה.
אין. את רוצה לדעת מה את ההוכחה? היו שניים שנצלבו כביכול על ידו. איך הם נקראים? מה זה הבורות הזאת?
אני נולדתי
בארץ,
לא
דלה,
לא על ידי, לא היה על ידי.
טוב, ההוא האיש הזה, מה התפקיד שלו בחיים? הוא הבן של, נכון?
הבן של.
אז איך הזה שצלוב על ידו נקרא בר אבא? בר אבא, הבן של. הוא היה צלוב על ידו. בר אבא, היה אומר מה ניתור, הנה ההומור של היהודים.
את
צריכה לדעת את זה כי זה מינות שיצא מתוך היהדות החושית, זה בדיוק הבעיה. איך יהודים הגיעו לאמירות האלה, מה קרה בדרך, עד כמה הייתה חזקה ההשפעה של התרבות היוונית וכל הסביבה התרבותית הזו, ובסוף יש לנו את הסיפור שהוא יהודי במקור, שבא ואומר, רוצה להעביר מסר מסוים, אבל בגלל ההשפעה של התרבות היוונית הלך לכיוון אחר לחלוטין.
אולי תגיד גם הפוך, אולי הדרך שבה חינכו, הדרך שבה דברים עברו, אולי אתה נכון גם אצלנו.
זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה מינות שיצא, זה לא משהו חיצוני. ולכן זה נקרא מינות. זה לא המקרה של האסלאם. זה מתוך היהודית. זאת אומרת, הנטיות האלה, הנה דיברנו על נטיות, הנטיות האלה קיימות. לא בכדי משהו מסוגל לבוא ולהגיד, בעקידה זה היה יכול גם כן. זה מפלצתי. איך אפשר להתעלם מדברי רש"י? שמצטט גמרא, שמצטטת את הנביא. ולעשות כאילו זה לא קיים, ולהמציא פירוש שמה. זה בדיוק הנקודה כאן. לכן צריך להבין מאיפה, מתוך הלימוד של ה... טוב, אפשר לבוא להגיד זה היה באותה תקופה, בסדר, אבל זה לא נכון. מתברר שזה חוזר על עצמו כל הזמן. מדוע הרמב״ם צריך להילחם נגד הנטיות שדיברנו עליהן, כן? כי זה חדה בתוך העולם היהודי. אבל זה אפילו הרבה יותר עמוק מזה, זה כבר מתקופת אנוש. התנסות של של המנהיגים, אתם לא יכולים להבין פשוטי עם, אתם לא יכולים להבין שום דבר, אני אספר לכם איזשהו סיפור כזה, ילדותי, כדי שבכל זאת אתם תוכלו לעשות משהו, אבל אנחנו יודעים את האמת, ואנחנו לא מוכנים להגיד לכם את האמת. זה מסתורים בשבילכם. אל תדעו שהאמת אצלנו. וגם גזענות נוראית. אנחנו מחזיקים באמת, ואתם מה? זאת הנקודה. לכן הרב צריך לבוא ולהגיד את הדברים שהוא צריך להגיד, ובעולם הנוצרי, גם אותם חכמי ישראל צריכים להגיד את מה שיש להם להגיד על הנקודות האלה. איפה הטעות? ולכן צריך להיות מאוד מדויק בהגדרות פה. עבודת אלילים זה לא עבודה זרה. זה לא אותו דבר. עבודת אלילים קיימת עד היום בעולם. אבל העבודה זרה צריך להבין מה לא בסדר בדבר הזה. אז מה לא בסדר? שהיא זרה לישראל. עכשיו, האם אני צריך להשאיר גוי במצב שאני יודע שהוא טועה ואני רואה את הרצון הטוב שלו? התשובה היא לא. צריך להסביר לו שיש מדרגה שנקראת בן נוח, והוא יכול להגיע אליה, אבל הוא צריך לוותר על דברים מסוימים. עכשיו, אם יש לו קושי ולבוא ולהגיד, אבל מה לעשות? אותו בורא שאתם מדברים עליו כל הזמן, לא דיבר איתי. זה נכון. והר סיני דיבר עם עם ישראל. בסדר? אז יש אצלו קושי מסוים להכיר אותו. אז מה הוא שמע? הגאולה של ישראל. זה מה שמחברי אבנגליון רצו להגיד לו. הגאולה אפשרית, כי אנחנו חווינו את זה ביציאה ממצרים. אתם יכולים להצטרף כמו שהרבב אז הצטרף, אתם גם יכולים לזה, אבל יש בדרך, איך נקרא לזה, מלכודות, יש את העגל וכו' וכו'. אז אנחנו יכולים להסביר לכם איך לדלג על המלכודות האלה, למנוע את הדברים האלה, תתחברו בצורה מסוימת. אבל לא, אל תחשבו שאנחנו פתאום איזשהו פל כזה וזה. זו הטעות בין העניין האלוקי, מה שמגיר רבי יהודה הלוי, כן? שאנחנו נושאים דגל מסוים, ובין להפוך אותנו לאל. מאוד מת. זאת הנקודה. אנחנו חייבים להתייחס לזה, לכן מה שקורה היום, יש כמה יוזמות, כן? כלפי הגויים, ברית כזאת של בני נוח או אחרת וכו', זה דבר חשוב ביותר. זה חלק מהמילוי של המשימה של להיות ממלכת כהנים. אני צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה מאוד.
לפי דבריך, כל מי שרוצה להתגייר, קודם צריך להגיד לו שיהיה בן נוח.
בוודאי, בוודאי.
לא
חייב להיות. בהלכה יש מדרגות. לא כל אחד חייב להיות דיין בבית הדין העליון מיד כדי לעבור גיור.
לגייר, רק כדי שיהיו יהודים.
נכון, וגם כאשר הוא בא להתגייר. אנחנו מכירים רק היום סוג אחד של גיור. אפס או מאה. לא כך בזמן הגמרא? לפי הערכה של ההיסטוריונים, היו כ-10% מהאנשים באימפריה הרומית יהודים, ועוד 10% מתייעדים. תראו לזה יהודי השער. לא פה ולא שם. עזבו כבר את האמונה הישנה שלהם, אבל לא רצו להיות ממש יהודים. מדוע? ברית מילה בדרך כלל. באו אותם שליחים ואמרו להם, פתרנו את הבעיה. לא, הם רצו אחריהם. ואלה היו יהודים, אז מה, למה שלא לרוץ? כן? לכן הדרישה היום של אפס או מאה היא טעות מבחין הזאת. בזמן הגלות אפשר להבין. אבל אולי צריך לחזור, למה שמעיתו הסביר בכמה כמה הזדמנויות, אולי צריך לחזור לכל אותן מדרגות שהיו. יש תושב, יש צדק וזה, יש מדרגות. לא יכול ולא צריך לדרוש מגוי שהוא בעל רצון טוב להפוך להיות לרב הראשי. כי זה מה שקורה היום. בן נוח, יש לו חלק מאוד רבה.
אבל עניין הניסויים לכן.
עדיין לא תתחתן בה.
ברור, בסדר. ו? וכהן שלא יכול... זה אותו דבר, זאת אומרת, מה אנחנו עושים כאילו... אבל אלה, אותו גול, זה לא מה שמעניין אותו, הוא לא מחפש... כן, בינתיים. הוא קודם כל רוצה לדעת, כשהוא פותח סידור, הוא רוצה להתפלל. מה יגיד? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? לא. אז אולי הגיע הזמן להמציא סידור עבור אותם בני נוח? הראשון שהתמודד עם השאלה זה היה החכם בן המוזג, באיטליה, במאה ה-19. כן? אליהו בן המוזג. הוא לא הספיק. אבל צריך. צריך לחבר להם תפילות. שוב, בורא עולם זה קצת מסובך. אנחנו לא מתפללים לבורא עולם. אנחנו מתפללים למי שגאל את ישראל. כי גם לנו יש קושי כזה, שאנחנו לא יודעים, לא מכירים אותו בתור בורא עולם, אנחנו מכירים אותו בתור גואל ישראל, שנתן לנו את התורה, ובתורה כתוב ש. כן? צריך לדייק ולחזור על הדברים האלה, אבל הוא. אז זהו, שוב השאלה. זה שהוא יכול להכיר אותו בתור גואל ישראל, זה נכון. בתנאי אחד, שהוא לא הופך אותנו למתפכים. זה בדיוק הבעיה של המינות כאן. אז איך מוצאים את הדבר הזה? זה חוכמה בפני עצמה, זה לא פשוט. טוב.
איך אנחנו יכולים להבין, אני רוצה להבין את העניין הזה של השיתוף, שיש בחסידות העניין הזה
שהרבה... זה רבה, זה רבה. חסיד הוא לא... לא, לא, את לא חסיד, לא שייכת לחסידות. מה? אז את לא מכירה אותה. אף חסיד לא רואה ברבי המתווך. אלא אם כן הוא לא חסיד אמיתי.
לא, אבל הוא...